ברשותכם מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים ושמחים שנמצא איתנו הרב הגאון, הרב אורי שרקי, שהוא רבה של קהילת בית יהודה, מרביץ תורה בכל רחבי הארץ. אני, כשאני שומע את הרב שרקי מרצה, אני רץ, עוזב הכל והולך לשמוע אותו, כי אלה דברי אלוקים חיים. הרב אורי שרקי, ידיד המכון, השתתף איתנו בכמה מהכנסים ונתן הרצאות מאלפות שרבים באים לשמוע אותו. הרב אורי שרקי, תלמיד חכם מיוחד, שהוא הולך בדרכה של התלמוד הירושלמי, שהוא משלב תורה עם הגות, עם נשמת התורה, כפי שהרמב״ם קורא לה. יש לנו תורה ויש את הנשמה של התורה, את ההגות, את המחשבה, ואת זה הוא מרביץ בכל רחבי הארץ. תודה הרב אורי שרקי, ואנחנו שמחים שמצאת את הזמן להשתתף איתנו.
שלום וברכה לכולם. את השידור הזה אנחנו היום מקליטים בזמן ההילולה של מרן הרב קוק, שעניינו של עניינו לקדם את תורת ארץ ישראל היה במסעת נפשו, ולכן אני חושב שזה באמת תאריך נפלא לחבר את העיסוק בתלמוד הירושלמי עם מותו של מרן הרב זצ"ל. האמת היא שאם מדברים על הירושלמי, היינו צריכים בזמן הקצר שבידינו, היינו צריכים ללמוד את כל התלמוד הירושלמי מתחילתו ועד סופו, ולא עוד אלא לעשות השוואה בינו לבין כל התלמוד הבבלי. זה לא יהיה, אתם מבינים מדוע, אבל הייתי רוצה בכל זאת לתת כמה הערות בנושא התלמוד הירושלמי. יש שאלה מאוד מעניינת שצריכה להטריד את כל אחד מאיתנו. מדוע אין ההלכה המרכזית כתלמוד הירושלמי? כן, מה קרה שהבבלי גבר? יש הרבה הסברים שניתנו על ידי הראשונים, אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד פשוט. יש לזה סיבה היסטורית. היישוב בארץ ישראל היה פוסק כתלמוד הירושלמי לאורך כל הדורות, עד הכיבוש הצלבני. באו לכאן הצלבנים והשמידו את כל היישוב הארץ ישראלי העתיק. ולכן חדל הקשר החי עם המסורת של התלמוד הירושלמי. זה הסיבה ההיסטורית. כי אנחנו רואים שמעט אחרי הכיבוש הצלבני, מגיעים לכאן גדולי ישראל, רבנו אפרים, הרמב"ן וכדומה, והם מגלים שרידים של מנהגים ארץ ישראלים מהתלמוד הירושלמי, והם מנסים ליישב אותם. דבר מאוד מעניין, שלפני הכיבוש הצלבני, רבנו היגאון תמה. שואלים את רבנו היגאון, מדוע בארץ ישראל עושים רק יום אחד של ראש השנה, בניגוד לסוגיה בבבלי? עונה רבנו היי, אני לא יודע. אני לא יודע מדוע הם עושים את זה, אבל ככה הם עושים, זאת המסורת שלהם. ואכן, כנראה זאת הייתה המסורת הקדומה שנמשכה עד הכיבוש הצלבני, שבגללו בעצם הגלות הלכה והעמיקה, ובבל ניצחה את ארץ ישראל. ברוך השם, היום אנחנו חוזרים אל התורה של ארץ ישראל, מלא גם המרכזיות של הירושלמי מתחילה להיות יותר ויותר מורגשת. אני זוכר, כשלמדנו אצל הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, אז הוא היה מדבר הרבה בחיבה יתרה על התלמוד הירושלמי, ועם חיוך גדול מאוזן לאוזן, היה אומר, ללמוד את הירושלמי על המסכת, שעה, שעתיים ביום, זה לא חטא גדול. ולא עוד, אלא שבאותה הזדמנות היה גם מראה לנו את רשימת המקורות שהוא הביא בדבר הפוסקים כירושלמי, והוא היה מצטט בשמחה רבה את דבריו של הרעבד. הרעבד, כידוע, בעל ההשגות, כשהוא מדבר נגד הרמב״ם, מדבר בלשון קשה ותקיפה. לפעמים קורא לו האיש הזה, הוא מאשים את הרמב״ם בגאווה. אבל יש מקום אחד שבו הרעבד אומר, דרכו של הרב הזה לפסוק כתלמוד הירושלמי ברוב המקומות. ואז הרב צבי יהודה היה מוסיף, והוא לא כל כך כועס על זה. וכך גם אנחנו רואים אצל הגאון מווילנה, נטייה להתחשב הרבה בתלמוד הירושלמי. ברוך השם, היום אנחנו יותר ויותר מעמיקים, יותר גם מסוגלים להבין את כוונתו של התלמוד הירושלמי. לפעמים דברים היו סתומים, בגלל שהגרסאות לא היו, הנכונות לא היו לפנינו, בגלל שידיעת השפה היוונית ולפעמים הלטינית שבהם מרבה התלמוד הירושלמי להשתמש, השימוש הזה לא היה מצוי אצל גדולי ישראל. ברוך השם, היום אנחנו גם יודעים יוונית, לטינית, וכך שאנחנו יכולים יותר להבין את ההוויה המציאותית שבתוכו התרחש התלמוד הירושלמי, ואז יש לנו יותר אפשרות להבין על מה מדובר. מה יש במהותו של התלמוד הירושלמי? אני מתאר לעצמי שרבים כבר דיברו על זה או ידברו על זה, שההבחנה בין ההלכה לבין האגדה איננה חתוכה כל כך כמו בתלמוד הבבלי. מהו ההבדל בין ההלכה לבין האגדה? ההלכה בנויה על ניתוח שכלי, אנליטי, בדומה לאדם המודרני. אדם של היום ואדם של פעם, כשעסקו בהלכה, עסקו באותם פרמטרים מחשבתיים. לעומת זה, האגדה היא השריד של הנבואה. הרב יהודה אשכנזי היה אומר שבעלי האגדה הם אותם החכמים שלו היו חיים בתקופת הנבואה, היו הנביאים. אבל לא חיים בתקופת הנבואה, אבל משהו מזה, איזשהו שריד של הנבואה, נמצא בתוכנו בדמות האגדה. השכל בנוי על השכל. האגדה בנויה על הדמיון. הדמיון והשכל הם שני כוחות מנוגדים בדרך כלל. כי השכל מנתח, ואילו הדמיון מאגד. זאת אולי המשמעות המקורית של המילה אגדה, לחבר רעיונות. והנה, אנחנו רואים שבתלמוד הבבלי, סוגיות הלכתיות מצד אחד, סוגיות אגדתיות מצד שני, ואילו בירושלמי יש איזה התחברות של זה לזה. יש דוגמה מפורסמת, לולב היבש, הלכה היא שלולב היבש פסול. מאיפה יודעים את זה? כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים. פרי עץ הדר זה האתרוג. כיוון שהתורה מכנה אותו בשם הדר, אנחנו מבינים שהאתרוג צריך להיות מהודר, כך שאתרוג פגום ביופיו, פסול. מה עם הלולב? לא כתוב בתורה שהלולב צריך להיות מהודר, אבל כתוב כפות תמרים, וזה בצמוד למילה הדר. אז זה קוראים זה הקש. ההקש מלמד אותנו שכשם שהאתרוג צריך להיות מהודר, ככה לולב צריך להיות מהודר. זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, מידת ההקש. ככה כתוב בבבלי. הירושלמי לעומת זה רואה לנכון לומר שלולב היבש פסול משום לא המתים יהללויה. הרי אתה בא להלל את הקדוש ברוך הוא, אתה מנענע את הלולב בצמוד להלל ובתוך ההלל. איך אתה יכול להלל את הקדוש ברוך הוא עם דבר מת? לולב היבש פסול. אם כך, או למשל זה שההרדוף פסול מלהיות הדס, למרות שיש לו סימני ההדס, בגלל שהוא קוצני, הוא דרכיה דרכי נועם. אם כן, אנחנו אומרים שכל הסברות האלה הן סברות אגדתיות מובהקות, והן הן המובאות להלכה בתוך התלמוד הירושלמי. עוד דבר אנחנו רואים גם לגבי פרק בתלמוד שהוא כל כולו אגדה. וזה הפרק במסכת סנהדרין המתחיל במילים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הפרק הזה כל כולו אגדה, כמעט. יש מעט הלכות פה ושם. מעניין מה מקומו של הפרק הזה. במשנה הפרק הזה הוא הפרק העשירי של מסכת סנהדרין. מספר הפרקים במסכת סנהדרין הוא 11. אלא מה? זה שיש פרק של אגדה באמצע פרקים של הלכה, לירושלמי זה לא מפריע, עד רבה זה אולי אפילו יותר טוב. מסדרי התלמוד הבבלי הרגישו שצריך קודם כל לגמור עם ההלכות, ואחר כך לדבר על אגדות. ולכן הפרק הזה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, עבר לסוף המסכת, והוא הפרק ה-11 בתלמוד הבבלי. בעוד שבירושלמי הוא שמר על מקומו הפרק העשירי. עוד יותר מרתק לראות מהו השם של הפרק. הנה, הפרק בתלמוד הבבלי נקרא בשם פרק חלק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מדוע שלא נקרא לפרק הזה בשם כל ישראל? אלה הם המילים הראשונות של המשנה. ואכן, בתלמוד הירושלמי, הפרק נקרא בשם כל ישראל. מה זה אומר? כשאנחנו נותנים שם לפרק בתלמוד, אנחנו מחפשים את המילה המשמעותית. ועבור הקורא הבבלי, כשהוא קורא משפט כמו כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה הדבר ששווה את עינו? מה הדבר שמושך את תשומת ליבו? התשובה היא, אני הקורא מוטרד. האם יש לי חלק לעולם הבא? כאשר אני קורא כל ישראל יש להם חלק, הנה, אני עכשיו מרוצה. גיליתי שיש לי חלק. זאת תפיסה פרטית של דאגה דתית לגורל האישי של האדם. לעומת זה, הקורא בירושלמי לא שואל את עצמו אם יש לו חלק לעולם הבא, אלא האם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? הדאגה היא דאגה לאומה כולה. ולכן כשהוא קורא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, את המילים האלה הוא נותן כשם לפרק. ולכן הפרק בתלמוד הירושלמי יקרא פרק כל ישראל. כן, אנחנו רואים פה את הקרבה המיוחדת של ההלכה והאגדה בתלמוד הירושלמי. ייתכן מאוד שהדברים האלה קשורים לשאלה אחרת, והיא השאלה של עד כמה הנבואה רשאית להיכנס לתוך תחום ההלכה. הדברים מפורסמים, לא בשמיים היא, כבר קבר רבי יהושע כנגד רבי אליעזר, שרצה לפסוק על פי בת קול. נשאלת השאלה, אבל הלכה כמי, כרבי אליעזר או כרבי יהושע? האם מותר לפסוק הלכה על פי רוח הקודש, או שאי אפשר לפסוק הלכה על פי רוח הקודש? הדבר הזה הוא מחלוקת בין הראשונים, בין הרמב״ם לבין רבינותם. הרמב״ם פסק שאסור לנביא לפסוק הלכה על פי נבואה, ואם הוא עושה כן, הוא חייב חנק, כי זאת ההוכחה שהוא נביא שקר, שהרי התורה אמרה, לא בשמיים היא. לעומת זה, הרבינותם אומר, מה פתאום? הרי במסכת עירובין קבעו שהלכה כבית הלל על פי בת קול, אם כן, כן פוסקים הלכות על פי רוח הקודש, והדבר הזה בעצם הוא מחלוקת עד עצם היום הזה בין הפוסקים בכל מיני נושאים. אחד מהם, למשל, האם אנחנו פוסקים לפי הספר שאלות ותשובות מן השמיים, שקובע שאישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה, או שלא. על כל פנים, אנחנו רואים שהשאלה של החדירה של רוח הקודש אל תוך ההלכה היא לא דבר מובן וטריוויאלי. עד ימיו של רבי אליעזר היה ברור לחלוטין שזה אכן אפשרי. רבי יהושע הוא זה שקבע, לא בשמיים היא, ומאותה שעה הפסיקו לפסוק הלכה לרוב על פי רוח הקודש. כן, התלמוד הירושלמי הוא השריד, החי, המריח את הריח הזה של רוח הנבואה החודרת אל ההלכה, את זה אנחנו מרגישים עדיין בתלמוד הירושלמי. מתוך כך גם, הדבר המעניין והוא הריבוי של דרשות על פי הכתוב. יש הרבה הלכות שבתלמוד הבבלי מופיעות כהלכות מדרבנן, שבירושלמי הן דאורייתא, ונביא דוגמה אחת. למשל, כשראש השנה חל בשבת, אז לא תוקעים בשופר. וזאת למה? אומר הירושלמי, זה פסוק מפורש, זיכרון תרועה. לפעמים זה יום תרועה וצריך לתקוע, לפעמים זה רק זיכרון תרועה. זיכרון תרועה. ואז מה ההבדל? מתי זה יום תרועה, מתי זה זיכרון תרועה? אם זה חל ביום חול או חל בשבת. הבבלי מביא את דעת הירושלמי ודוחה אותו. ובסוף קובע שזה מדרבנן, גזירה דרבה, שמה ילך אצל מומחה כדי ללמוד תקיעת שופר ויוציא את השופר ברשות הרבים ויוליך אותו 400, ואז הוא יעבור על איסור דאורייתא, לכן חכמים ביטלו את התקיעה בשבת. נשאלת השאלה, ומה עשו עד הדרשה של רבה? מן הסתם שעד הדרשה של רבה, עדיין הדעה של ירושלמי הייתה זו שהייתה שלטת בעולמם של הלומדים. אבל הגלות מרחיקה אותנו יותר ויותר מפשוטו של מקרא. דבר מעניין, בהלכה בדיני ממונות, יש לנו הלכה שבעל חוב גובה מן הבינונית. כן, כלומר, יש שלושה סוגי אדמות שאפשר לגבות מהם את חובו, או עידית, שזה האדמה המעולה, או בינונית, או זיבורית, כלומר, אדמה לא כל כך טובה, והשאלה, ממה בעל חוב גובה את חובו? אז הנזקין מן העידית, כתובת אישה בזיבורית. מה עם בעל חוב? אז בתלמוד הבבלי יש לנו שתי דעות. דעה אחת שאומרת שמדאורייתא בעל חוב גובה מן העידית, וחכמים העבירו אותו לבינונית. דעה שנייה שמן התורה בעל חוב גובה מן הזיבורית, וחכמים העלו אותו לבינונית. לכל הדעות, בעל חוב גובה בינונית מדרבנן. הירושלמי אומר, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה, מה דרכו של אדם להוציא? בינונית. אם כן, זה מדאורייתא שבעל חוב גובה מן הבינונית. כך שאנחנו רואים גם כן איזה מאמץ מיוחד של התלמוד הירושלמי לפסוק בהתאם לכתוב, לפשוטו של מקרא. עוד מעניין, בסוגיה בדיני נזיקין, הרי יש לנו ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער. כך אומרת המשנה. ולא ברורים המילים האלה. מה זה הנזק הנקרא שור? בור זה ברור, כי יכרה איש בור או כי יפתח איש בור, ונפל שם שור או חמור, זה התורה כמובן, יש בור. מה זה האבער? זה האבער, זה ברור, זה האש. כן? כי תצא אש ומצאה קוצים. אבל מה זה השור ומה זה המבעה? המשנה לא לגמרי ברורה. היא רק אומרת לנו שיש בהם רוח חיים. אז יש בתלמוד הבבלי מחלוקת בין רב ושמואל, מי שאומר ששור זה קרן ומבעה זה הרגל או מבעה זה השן, או שמבעה זה אדם ואז שור זה גם קרן, גם שן וגם רגל. לא ניכנס לפרטים מה זה אומר. מעניין מאוד. התלמוד הירושלמי אומר מה זה מבעה? זה שן ורגל. שנאמר כי יבער איש שדה ושילח את בעירו, אז כי וביער בשדה אחר. אז מבעה זה בעצם כמו מבער, רק כדי להבדיל את זה מהאבער, אז הרש הפכה לה. כן? שוב, אנחנו מבקשים פה הצמדות לפשוטו של מקרא. וזה אפשר לראות בכל התלמוד הירושלמי בהרבה מאוד מקומות. אם כבר דיברנו על המשנה הזאת, המשנה של ארבע אבות נזיקין, מסתיימת בדבר מאוד מעניין. וכשיזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. שואל התלמוד הבבלי, מה זה חב המזיק? תגיד, חייב המזיק לשלם תשלומי כפל. ואז הבבלי עונה תשובה מוזרה קצת. הוא אומר, היתנה ירושלמי הוא דתנה לשנה כלילה. התנה הוא ירושלמי, והירושלמי מדבר שפה קצרה. כן, כמו הצברים, שבמקום להגיד שמה, אומרים שמה. או במקום ראיתי אותך, אז אומרים ראיתי אותך, כן? וכדומה. אז התלמוד הירושלמי הוא ארץ ישראלי, הוא מקצר, חב המזיק. נשאלת השאלה, מה הפירוש הדבר הזה, חב המזיק? האמת היא, אני חושב שהכוונה היא הרבה יותר עמוקה. המזיק זה הקדוש ברוך הוא. הוא זה שהחריב את ירושלים. הנזקים בעולם באים בעצם בהשגחה עליונה. חב המזיק לשלם תשלומי נזק. ואיך הוא משלם? במיטב הארץ. הוא משיב אותנו לארץ ישראל. משיב אותנו אל התלמוד הירושלמי. לכן היתנה, ירושלמי הוא. רוצה לציין רק כמה דברים מעניינים. מאיפה אנחנו יודעים שהגאולה היא כמעה כמעה? היסוד הכל כך עמוק הזה שמלווה את כל ההתבוננות של חכמי הציונות הדתית וכדומה. מאיפה יודעים את זה? זה ירושלמי. בתחילת התלמוד הירושלמי במסכת ברכות, הסיפור על רבי שמעון בן חלפתא ורבי חייא הגדול שהיו הולכים בבקעת ארבל וראו את איילת השחר שבקע אורה, ואמר לו רבי חייא לרבי שמעון, כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה היא באה כמעה כמעה וכו'. זאת אומרת שהיסודות של התפיסה הגאולית של זמננו בעצם נעוצים במיוחד בתלמוד הירושלמי. אם כבר, עוד כמה הערות. אפשר? אפשר, נכון. אני מקווה שאני לא כל כך מעכב את המרצה הבא. יש שאלה, האם יש מצווה להעמיד מלך או לא? בתלמוד הבבלי אנחנו רואים משניות, טוב, משניות זה לא בבלי רק, אבל יש משניות במסכת סנהדרין על דיני מלכות, אבל לא כתוב במשנה האם יש מצווה להעמיד מלך או אין מצווה להעמיד מלך. התלמוד הבבלי מביא ברייתות עם מחלוקת תנאים, וההכרעה של הרמב״ם למשל היא שיש מצווה להעמיד מלך. מעניין שבירושלמי אין זכר לזה. וגם בדברים רבה, שהוא מדרש ארץ ישראלי מובהק, אין מצוות העמדת מלך. ייתכן מאוד שהירושלמי יש לו קצת, מהדהד אצלו הניסיון ההיסטורי המר של המלוכה, ולכן יש איזושהי התרחקות מן הקביעה המוחלטת שיש מצווה להעמיד מלך. כמובן פה אנחנו לא פוסקים הלכות, אנחנו מדברים על רוח הדברים. יש ידיעה שמופיעה בתלמוד הירושלמי, ורק שם, על גד החוזה, הנביא גד החוזה, שהיה שותף להחלטה כיצד בונים את בית המקדש. מה היה התפקיד שלו? לפי הירושלמי, הוא הלך פשוט להגיד, להודיע על פי רוח הקודש, שבמקום של המזבח לא נעבדה עבודה זרה מקודם. היה חשוב להבין שעבודת השם בקדושת המקום איננה תלויה ברוח האלילית שרואה קדושה במקום מצד העצמיות של המקום, אלא מה שאומרת התורה, המקום אשר יבחר השם. ולכן היה חשוב להודיע ששם לא עבדו עבודה זרה כלל מקודם. ועוד דבר האחרון, ובזה אסיים, כמו שתמיד אומרים אלה שרוצים לדבר עוד רבע שעה, אבל באמת אני הפעם אסיים. יש לנו ידיעה על מצוות כיבוד אב ואם במסכת קידושין. מאיפה יודעים כיבוד אב ואם? מנוכרי אחד באשקלון, יודעים עד איכן כיבוד אב ואם. דמה בנתינה שהיה מכבד את אביו מאוד, יש שם דוגמאות כיצד הוא היה מכבד את אביו, ואנחנו לומדים מהנוכרי הזה כיצד ראוי לכבד את ההורים. יש רק דבר אחד שלא ברור בבבלי. האם הנוכרי הזה היה עובד אלילים או לא? הירושלמי אומר לנו, הוא כל כך כיבד את אבא שלו, שכשאביו מת, האבן שעליה הוא ישב, עשה אותה עבודה זרה. כלומר, אנחנו לא מתייראים מללמוד מאהבת העבודה זרה של עובדי עבודה זרה, כשאנחנו רוצים ללמוד מזה על מצוות כיבוד אב ואם. זה רוחב המחשבה הגדול שאנחנו מוזמנים אליו על ידי העיסוק המחודש והמתחדש ומתפשט בתלמוד הירושלמי בימינו. שלום.
תודה רבה לרב הגאון הרב אורי שרקי על ההרצאה המאלפת שלו, העיר את עינינו על הסיבה שהתלמוד הירושלמי נשתכח מקהילות ישראל במשך השנים, אבל עם תקומת ישראל עכשיו ושיבת ציון של הימים האלה, אז התלמוד הירושלמי זוכה לתנופה מחודשת, בזכותו כמובן של המכון אורות הירושלמי. אז בעזר השם באמת נוכל ליהנות יותר ויותר.